אני בניו יורק לילה לפני טיסה, מחליט לראות ניקס נגד צלטיקס במדיסון סקוואר גארדן, עובר שני מעגל ההבטחה בלי שאף אחד מבקש לראות כרטיס. וטוב שכך, 15 דקות לפני המשחק ואין לי עדיין כרטיס, אני מרפרש שלושה שווקים משניים בטלפון בזמן שהמונים נכנסים לאולם. 10 דקות למשחק, הכרטיסים הזולים מתחילים להיעלם, הטובים תקועים ב-600 דולר, אני הולך על אחד ב-250, משלם באפל פיי ומקבל הודעה שהמוכר בודק את הבקשה שלי. 5 דקות למשחק והודעה שהמוכר שחרר לי את הכרטיס, רק צריך לפתוח חשבון בטיקט מאסטר כדי להוריד אותו. 4 דקות למשחק, אני מצליח לאשר את כתובת האימייל. 3 דקות למשחק והאפליקציה דורשת שיאשר גם את הטלפון הנייד. הלב נופל לי ברגע הזה לתחתונים. לא קיבלתי אס-אמס למספר הישראלי כבר שבוע שאני כאן. 2 דקות למשחק ואני מתחיל להבין שהלך המשחק, הלך הכסף. אני פונה לסדרן רנדומלי שייתן לי להשתמש במספר האמריקאי שלו. הוא מפנה אותי לטיקט סופורט, 6 כלובים שמעליהם הלוגו של טיקט מאסטר. דקה למשחק והיא שואלת אותי אם קניתי את הכרטיסים דרכם ואם יש לי צילום של הדרכון. עונה כן לשתי השאלות, היא מדפיסה לי כרטיס נייר, ואני רץ פנימה, כמו בן ג'ונסון ב-88. ניצלתי. ומה מסתבר? יש עוד רבע שעה עד שהחבר'ה יסיימו חימום. כדי להבין את שוק הכרטיסים הראשוני והמשני, צריך להכיר קודם את הגורילה שבחדר, טיקט מאסטר, שהתמזגה ב-2010 עם לייב ניישן, מפיקת ההופעות הגדולה בעולם. זה בערך כמו שלאן תתמזג עם זאפה, אבל פי אלף. מצב שבו הגוף שמייצג את האמנים הכי שווים, שמפיק את הטורים הכי נחשבים ושולט על העולמות הכי גדולים, יתאחד עם הפלטפורמה שמוכרת את הכרטיסים לאותם אירועים ממש. אינטגרציה ורטיקלית בסדר גודל אחר, אמרתי פי אלף, ב-2023 לבדה טיקט מאסטר מכרה 620 מיליון כרטיסים. אבל טיקט מאסטר הפכה גם שם נרדף לתסכול, לא בגלל הגודל, אלא המודל העסקי, העמלות שלה ידועות לשמצה, הופכות כרטיס של 100 ל-150 או 200 דולר, בית ספר לאיך מסתירים מחיר אמיתי. אז כן, יש את ה-face value, זה מחיר הבסיס, מה שהאמן והמפיק קבעו, על שלי היה רשום 118. ואז סרוויס פי, טיקט מאסטר שטוענת שזה לכיסוי עלויות התפעול, הטכנולוגיה, שירות הלקוחות וכו', אבל את העמלה הזאת היא חולקת עם האולם ועם המפיק, מה שמאפשר להם להרוויח יותר כסף בלי להיראות חזירי. הם שומרים על פייס ואליו נמוך יחסית, והאשמה על המחיר הסופי נופלת על טיקט מאסטר. טיקט מאסטר למעשה משולמת כדי להיות הרעה בסיפור. ואז פסיליטי צ'ארג', עמלה שהולכת ישירות לאולם עצמו כדי לחסות עלויות כמו ביטוח, צוות וכן הלאה, סוג של דמי החזקה למבנה, ולמסוף, order processing fee, בפרק 25 דיברתי על כרטיסי קולנוע, ולמה הם עולים 4 שקלים יותר כשמזמינים אונליין. אז כן, טיקט מאסטר מגלגלת את כל עמלות התשלום עליך, וזה עוד כסף לכיס, רק כי בא לה וכי יכולה. הבעיה בעמלות האלה שהן מתחבות כמו חטפני, ומחויבות ברגע האחרון, אחרי שאתה כבר מחויב רגשית לעסקה. שקעת ים זמן ללמוד את מפת המושבים, הזוויות, המרחקים מהבמה, כדי לחטוף תוספת אחר תוספת, קוראים לזה דריפ פרייסינג או תמחור בטפטוף, ואני מזיע רק מלחשוב על זה. כל התסכול הזה התפוצץ בצורה הכי דרמטית שאפשר בנובמבר 22, כשהכרטיסים לסיבוב ההופעות של טיילור סוויפט, האראז טור, יצאו למחירה. ושם לא רק האתר קרס, אלא גם האמון במערכת. בואו נדבר על הסקייל, ביום המחירה המערכות של טיקט מאסטר חטפו 3.5 מיליארד בקשות, פי 4 מהשיא הקודם, בקשות שתורגמו למחירות של 2 מיליון כרטיסים. ביום. בשוק תחרותי, חברה שקורסת בצורה כל כך מביכה, באירוע הכי גדול של השנה, מאבדת לקוחות. אבל כשללייב ניישן יש חוזים בלעדים עם רוב האצטדיונים הגדולים בעולם, לאן בדיוק הלקוח, במקרה הזה המפיק של סוויפט, אמור ללכת? אין לו לאן. טיקט מאסטר יכולה לבחור איך לגלגל את המחיר לצרכן. או שהיא תשקיע בארכיטקטורה מחדש ותעלה את המחיר, או שהיא לא, והיא תעלה את התסכול. טיקט מאסטר בחרה בפתרון יצירתי לבעיית עומסים על ידי יצירה של פקק חדש, מערכת ה-Verified Fan, שמאמתת את היותכם בני אדם ולא בוטים, ומפיקה לכם קוד שאיתו נרשמים לחכות באוטו של כרטיסים. מערכת שהוצגה לראשונה ב-2017 בטור של יוטיוב. אבל אם זה באמת רק כדי להילחם בבוטים, לי זה נשמע כמו מכונה גאונית לייצר נרטיב של מחסור מלאכותי, לאסוף דאטה יקר ערך, על מי רוצה לראות איזה אומן, באיזה עיר, ולהפוך את פעולת הקנייה לזכייה בהגרלה. הפיצוץ של סוויפט היה כל כך גדול שהיא בעצמה כתבה באינסטגרם שהיא pissed off מחוויה שהיא unbearably painful. גם המפיק שלה הבהיר שהם לא בחרו לעבוד עם טיקט מאסטר, הם היו חייבים לעבוד איתה. במאי 24, DOJ, משרד המשפטים האמריקאי, יחד עם 40 מדינות, הגיש נגדה תביעה שמתארת את התנהלות המונופול. Live Nation, עם הכוח שלה כמפיקת על, מחתימה את האמנים הכי שווים. היא משתמשת באמנים האלה כדי לחתום חוזים עם אולמות, חוזה כרטוס בלעדים וארוכי טווח, שצריכים לעבוד עם טיקט מאסטר. החוזים האלה נותנים לטיקט מאסטר נתח של כ-80% מהעולמות הגדולים בארצות הברית, וההכנסות העצומות מהעמלות של טיקט מאסטר מממנות את היכולת של Live Nation להחתים עוד אמנים. זה פלייוויל קלאסי, אפילו חברת על הקונגרס, אלכסנדרה, אוקיו, קורטז, שמיקום דמה, סוויפטרית מושבע, צייצה, טיקט מאסטר is a monopoly. Let's break them up. אוקיי, אז דיברנו על השוק הראשוני, בואו נצלול לשוק המשני של הכרטיסים. למה בעצם קיימת ספסרות? התשובה באופן אירוני מתחילה באמנים עצמם. השוק המשני קיים כי כרטיסים בשוק הראשוני נמכרים בכוונה מתחת למחיר שוק האמיתי שלהם. ולמה שאמן יעשה את זה? למה שזוהר גוב ימכור כרטיס ב-50 שקל למועדון הברווז? מכמה סיבות? כדי להבטיח שההופעה תהיה סולד אאוט, זה טוב לתדמית, למחירת מרצ'נדייז ואוכל ושתייה, וכדי להתאפס כעממי ונגיש למעריצים. זה יוצר פער רווח מיידי ומובטח בין המחיר הנקוב למחיר שאנשים באמת מוכנים לשלם. והפער הזה הוא הדלק של כל תעשיית הריסל. התעשייה הזאת עצומה, מוערכת בין 15 ל-20 מיליארד דולר, וזה לא רק מעריצים ששינו תוכניות ומנסים להציל את הכרטיס שלהם, זה המון ספסרים מקצועיים שמשתמשים בבוטים כדי לרכוש כמויות אדירות של כרטיסים ברגע שהם יוצאים למחירה, ולפעמים אפילו האולמות והמפיקים עצמם מעלים כרטיסים שלא נמכרו לשוק המשני כדי לקבל עליהם מחיר גבוה יותר. בזירה הזאת יש כמה שחקנים מרכזיים, סטאב-האב הוקם בשנת 2000 על ידי שני חבר'ה מסנפורד, אריק בייקר וג'ו פלור, התמזג עם ויאגוגו האירופאי, והיום הוא המרקט פלייס הכי גדול בעולם, שגוזר קופון גם מהקונה וגם מהמוכר, והמוכר שבסך הכל רצה להיפטר מהכרטיס, נאלץ להכפיל את מחירו רק כדי לשלם את העמלות. סיד גיק, שהתחיל ב-2009 כאגרגייטור, מעין קייק של כרטיסים, שאסף הצעות מכל הפלטפורמות, ועם הזמן להיפתח למרקט פלייס מלא, גם לכרטיסי פריימרי וגם לסקנדרי. בעצם, פלייבוק קלאסי של חברת טק, תעלה מספיק את רמות הביקוש, ואז תטפס למעלה בשרשרת הערך. הפיצ'ר המרכזי שלהם הוא אלגוריתם הדילסקור, שמנסה להגיד לכם אם הכרטיס שאתם רואים הוא עסקה טובה. גם הם לוקחים עמלה כפולה, אבל נוטים לגבות יותר מהקונה. טיק פיק שהוקם ב-2011, עם הצעת ערך אחת ברורה, אפס עמלות לקונה, ואיך הם עושים את זה? תחזיקו חזק, הם פשוט קובעים יותר מהמוכר. הפסיכולוגיה פה מבריקה, בסופו של יום המחיר הסופי עבורי יהיה מאוד דומה למתחרים, אבל החוויה מרגישה הרבה יותר הוגנת ושקופה, כי אין את ההפתעה הכואבת בצ'קאוט. את הכרטיס שלי לפטריק יואינג קניתי בטיקפיק. אבל הנה משהו שיפתיע אתכם, מחקר של סטאב-האב מ-24 מצא שב-62% מהאירועים, כרטיסים בשוק המשני נמכרו בפחות מהמחיר הנקוב, וחסרו לצרכנים מעל 414 מיליון דולר. שוק הזה מתברר הוא לא רק גן עדן לספסרי, הוא מנגנון גילוי מחירים בזמן אמת, הוא מתקן את הטעויות למעלה ולמטה, שהשוק הראשוני עושה כשהוא מנסה ללחש את הביקוש. השוק המשני הוא פשוט מראה, הוא משקף את חוסר היעילות של השוק הראשוני. כשאני קונה כרטיס לטלו סוויפט ב-2,000 דולר וסטאב-האב, זה מדד לכמה כסף היא השאירה על השולחן כשתמחרה את הכרטיסים בזול מדי. הפער הזה בין המחיר הנקוב למחיר האמיתי מביא אותנו לדילמה הגדולה של האמנים ושתי אסכולות שמיוצגות על ידי שניים מהאמנים הגדולים בעולם. אסכולת ספרינגסטין, הברוס שהחליט לאמץ את המודל של תמחור דינמי של טיקט מאסטר, מה שהוביל למחירים שהגיעו עד $5,000 לכרטיס. כשאנשים התלוננו, הוא ענה בצורה הכי קפיטליסטית שיש. אני מצטט. Someone is gonna be taking that money. Why shouldn't the guys that are sweating 3 hours a night for it? במילים אחרות, הערך הזה קיים. למה שספסר ירוויח אותו ולא אני היוצר? מצד שני, אסכולת סוויפט וטיילור שסיבה מפורשות לתמחור דינמי, מצד אחד היא מחזקת את התדמית כמישהי נגישה ודואגת למעריצים, אבל ההחלטה הזו היא בדיוק מה שתדלג את הכאוס המוחלט בשוק המשני. זה לא ויכוח כלכלי, זה ויכוח על אסטרטגיית מוצר או מותג. ספרינגסטין בגיל 76 נמצא בשלב הלגאסי, המותג שלו יציב, הוא יכול להרשות לעצמו להרגיז כמה מעריצים כדי למקסם הכנסות. סוויפט נמצאת בפיק המוחלט שלה, בונה אימפריה רב דורית, המטרה העיקרית שלה היא לטפח ולשמור קהל מעריצים ענק ונאמן. ההפסד מתת תמחור הכרטיסים הוא הוצאה שיווקית, שתחזיר את עצמה פי אלף בנאמנות מעריצים. והייתה עוד אסכולה ישנה של פרל ג'ם ב-1994, שהתעקשה לתמחר כרטיס ב-$18 ולקבע את העמלה של טיקט מאסטר ב-$80. המסע ומתן התפוצץ וטיקט מאסטר עם חוזים בלעדיים בכל אולם בארצות הברית, הלצה את פרל ג'ם לנגן בפארקים נטושים ומגרשי חנייה. סיוט לוגיסטי ששלח ב-98 את הסולן אדי ובר להתחנן לטיקט מאסטר שיקחו אותם בחזרה. פרל ג'ם נלחמה לבד והפסידה לבד בשוק הראשוני, המשני והשלישית. ומה אצלנו? השוק המשני פה הרבה פחות ממוסד. הוא חי בקבוצות פייסבוק ובוואטסאפ, מבוסס על מערכת שברירית של אמון ופרוץ לסכמים. אין פה עמלות וזה יתרון, אבל גם אין שום הגנה. זה עובד. קניתי כמה כרטיסים למכבי בנוקיה דרך יד 2, אבל זה פשוט לא עובד בסקייל. אז לאן כל זה הולך? גם אם Live Nation וטיקט מאסטר יפורקו, הכלכלה הבסיסית לא תשתנה. אולמות עדיין ירצו חוזים בלעדיים עם חברות כרטיסים, כי זה יעיל. ולא, חוזים חכמים בבסיס בלוקצ'יין, כדי שאמנים ירוויחו נתח מהשוק המשני, כנראה לא יעבוד. כי אתם יודעים מה יותר מסובך מלקנות כרטיס בטיקט מאסטר? לנסות להסביר להורים שלכם מה זה ארנק וסטייבל קוינס. החדשנות האמיתית תהיה במודלים חכמים יותר של תמחור דינמי, ואולי סוכנים אוטונומיים שיקנו כרטיסים בשבילכם בלי המועקה. תראו, המערכת הזאת לא שבורה, היא מכונה משומנת היתן, מהודסת למקסם הכנסות עבור קומץ שחקנים חזקים בכל שלם בשרשרת. העמלות, התורים, המחסור המלאכותי, הכל פיצ'רי, לא באגי. זה מודל שממנף את הפסיכולוגיה האנושית הכי בסיסית, הפומו, הפחד להחמיץ נגדנו. השוק המשני הוא לא גוף נפרד, הוא שסתום לחץ, ואנחנו המעריצים פשוט תלק שמניע את כל המנוע הכלכלי הזה. עד הפעם הבאה, תהיו טובים ותמשיכו להיות סקרנים. יאללה ביי.